שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף נון במסכת חולין, נתחיל בשורה 11 בעמוד א', נסיים באמצע נון א' עמוד א', השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום, כמו בדפים האחרונים, אני אקדים שאני עדיין מתאושש מפציעה משמעותית בפה, לכן הדיבור יהיה פחות מובן מהרגיל, אני מקווה שנסתדר, וגם כן אני שוב מזכיר, בבקשה תעבירו את השיעורים לחברים, תספרו להם, לרבנים, לתלמידים, לחברים מהבית כנסת, כל מי שלומד דף יומי, זאת הדרך היחידה שלנו לפרסם את השיעורים. תודה רבה מראש, בואו נתחיל. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בעניינים שונים של טרפות, ונחלק היום את השיעור לשישה חלקים. החלק הראשון זה דין של רשב"ג, שהוא אומר שאם אנחנו רואים נקב במעיים, אבל יצאה לך מתוך המעיים וסתמה את הנקב, זה קשר, כי לדעתו מדובר בלך כזאת שהיא מספיק סמיכה בשביל לסתום, וכיוון שהיא הייתה שם כבר מראש וזה טבעי שזה יסתם, לכן זה קשר. זה רשב"ג, האם פוסקים כך או לא? אז אומרים בשם רבי אבא, בשם רבי יוחנן, שהלכה כרשב"ג, אבל הגיע איזשהו תלמיד שאמר שיום אחד כשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא ישאל את רבי אבא אם באמת הוא אמר את זה, ויום אחד הוא באמת הגיע והוא שאל אותו, והוא אמר לא, לא אמרתי את זה, להפך. אמרתי הלכה לא כרשב"ג, כלומר זה לא סתימה טובה וזה טרף, ובאמת כך פוסקת הגמרא. ועד כאן עיקר החלק הראשון. בסוגריים רק נוסיף שכשאמרו בשם רבי אבא, בשם רבי יוחנן, שהלכה כרשב"ג פה לגבי הטרפה, אמרו עוד משהו בהקשר אחר לגמרי, שגם הלכה כרבי שמעון בדיני אבלות. במה מדובר שם? אם יש למשל כמה אחים שאבא שלהם לא עלינו נפטר והם התחילו לשבת שבעה, אבל יש עוד אח שהוא היה במקום אחר והוא עוד לא ידע על זה בכלל, ואחרי כמה ימים נודע לו והוא הגיע לשבעה, והשאלה היא האם הוא סופר את שבעת ימי השבעה מההתחלה או שהוא מצטרף לאחים שלו. אז זה תלוי מאיפה הוא הגיע. אם הוא הגיע ממקום רחוק, כלומר יותר מיום אחד הליכה, כלומר מקום שבו הוא לא היה יכול לשמוע על זה ביום שזה קרה, אז הוא עושה לבד, כלומר מתחיל מההתחלה. אבל אם זה ממקום קרוב, אז זה תלוי. חכמים אומרים שאם הוא הגיע תוך שלושה ימים, אז הוא מצטרף אליהם, אם אחרי זה הוא עושה לבד, אבל רבי שמעון מקל ואומר, ממקום קרוב, הוא תמיד מצטרף אליהם, אפילו אם הגיע ביום האחרון. זה לגבי דיני אבלות, וכאמור, רבי אבא בשם רבי יוחנן פסק כרבי שמעון, וכאן הגמרא דווקא כן מקבלת את הפסק הזה, כי הלכה כדברי המקל באבלות. זה היה בסוגריים, ועד כאן כאמור החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה לגבי הדין של מקיפים. זה דין שכבר הזכרנו לפני כמה דפים, וזה שגם אם אנחנו רואים נקב או איזשהו חטח שאמור להטריף, עדיין יכול להיות שזה קרה אחרי השחיטה, ואז כמובן זה לא טרף. איך נדע? אז יש שיטה לבדוק שזה נקרא מקיפים. כלומר, למשל, אם אני רואה נקב במעיים, אז אני יכול לעשות עוד נקב סמוך לאותו נקב, ולראות האם שני הנקבים דומים. אם הם דומים, אז כנראה סימן שגם הנקב הראשון קרה עכשיו, אחרי השחיטה, וזה לא טרף. אם הם לא דומים, אז כנראה שהנקב הראשון קרה לפני השחיטה וזה טרף. זה באופן כללי, והגמרא כאן מביאה את הדין של מקיפים לגבי שלושה דברים. אחד זה שומר רב שימי בר חייא המקיפים בבני מעיים, שניים זה שומרים רבי יוחנן ורבי אלעזר שגם מקיפים בריאה, ושלוש שומרים אביי ורבא מקיפים בקנה. זה באופן כללי. עכשיו נעיר כמה הערות קצרות לגבי כל אחד מהם. אז לגבי מקיפים במעיים, הגמרא מספרת סיפור שהביאו מעיים לפני רבה עם חור, והוא עשה עוד חור בשביל לבדוק אם זה דומה, והוא ראה שזה לא דומה והוא רוצה להטריף, אבל אז הגיע הבן של רבה, רב משרשיה, ומשמש קצת בחור החדש, ואז הוא ישבה, ואז כבר הם כן היו דומים, וכך הכשירו. והוא הסביר לרבה את הסברה, כי הרי גם בחור המקורי אנשים נגעו, השוחט, עוד אנשים, ולכן אולי הם לא דומים, ולכן גם בחור החדש צריך לגעת קצת ורק אז להשוות, וזה מאפשר לנו להכשיר. זאת הערה אחת. הערה שנייה גם כן של רבה, לגבי מה שאמרנו שמקיפים בריאה, אומר רבה את ההשוואה הזו צריך לעשות דווקא באותו צד של הריאה, כלומר להשוות בין נקב באונה אחת לאונה נוספת שבאותו צד או ימין או שמאל. זה רבה, לעומת זאת הגמרא חולקת ואומרת אפשר גם בשני צדדים, אבל צריך להשוות בין אונה קטנה לקטנה או גדולה לגדולה ולא בין קטנה לגדולה. זאת הערה שנייה. הערה שלישית לגבי מקיפים בקנה, גם כאן יש הגבלה וגמרה חולקת עליה. רב פאפה מקביל ואומר, צריך להקיף, כלומר להשוות דווקא בין חתכים בקנה שהם באותה חוליה, כלומר באותם שלוש טבעות, אבל הגמרה חולקת ואומרת, אפשר גם מחוליה לחוליה, אבל כן צריך שזה יהיה בין הקדימה של החוליות לקדימה, או בין האחורה לאחורה, אבל אל תשווה בין הקדימה לבין האחורה, כי שם המראה הוא באמת שונה. עד כאן הערות, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי מקיפים. החלק השלישי זה לגבי נקב בחלחולת. החלחולת זה החלק האחרון האחרון של המעיים, ממש לפני שהצועה יוצאת החוצה, ולמרות שעקרונית נקב במעיים זה פוסל, אבל אומר זעירי, בחלחולת אפילו חתך גדול יותר לא פוסל. למה? כי גם אם בחלחולת עצמה יהיה חור או אפילו חתך גדול יותר, עדיין הצועה לא תצא לתוך הגוף, כי החלחולת דבוקה בין הירחיים של הבהמה, והם שומרים על הצועה שהיא לא יכולה לצאת החוצה, ולכן זה קשר. זה באופן כללי. עכשיו, כמובן, זה דווקא במקום שבו היא באמת דבוקה. דבוקה בין הירחיים, אם לא אז גם נקב כלשהו פוסל, וגם במקום שבו היא כן דבוקה, יש מחלוקת עד כמה אנחנו מקלים. רבי יוחנן אומר, אפשר שיהיה חתוך, אבל צריך שרוב ההיקף כן יישאר. רבה בשם רב נחמן אומר, פחות אכפת לי מהכיף, אלא מהרוחב, כלומר אני יכול שהכל יהיה חתוך, אבל צריך שיהיה רוחב של כדי תפיסה, כלומר רוחב של אצבע, שהוא לא נחתך, ורק אז זה יהיה קשר, ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי החלחולת. החלק הרביעי זה בשורה הרביעית בעמוד ב', וזה מביא אותנו לשתי התחפות הבאות במשנה, וזה לגבי הקרס הפנימי והחיצוני. בקרס הפנימי מספיק נקב בשביל להטריף, בקרס החיצוני צריך שיקרה רוב הקרס בשביל להטריף. עכשיו, כיוון שיש כזה הבדל בדין ביניהם, מאוד חשוב כמובן לדעת מה זה הקרס הפנימי ששם מחמירים, ומה זה הקרס החיצוני ששם מקלים, ולגבי זה הגמרא מביאה שבע דעות שונות. הדעה הראשונה זה של רבי נתן בר שילה ורבי יהושע בר כוחה, שהם אומרים שהקרס הפנימי זה סניה דיווי, שזה בעצם בכלל לא חלק מהקרס, אלא זה רק הרבה אחרי זה במאיים, בחיבור בין המאי הדק למאי הגס. זה נקרא הקרס הפנימי ושם נקב מטריף, לעומת זאת בכל מה שבאמת נקרא הקרס, שם צריך שיקרה ברובו ונקב לא מטריף. שלוש הדעות הבאות זה דעות שאומרות שהקרס הפנימי זה כן חלק ממה שנקרא הקרס, אלא שזה לא כל הקרס, אלא חלק ממנו. איזה חלק? אז כולם מסכימים שהקרס הפנימי, הכוונה היא דווקא לחלק שיותר קרוב לכיוון הפה של הבהמה. השאלה היא רק איזה חלק בדיוק. אז הרבה אסי בשם רבי יוחנן אומר לפי הסבר של הגמרא שהכוונה היא לאזור הצער יותר, לעומת זאת כשזה מתרחב זה כבר הקרס החיצוני. שמואל מצמצם את זה קצת יותר, הוא אומר שהכוונה היא למקום שבו יש פחות צמר, כלומר בדופן הפנימית של הוושת אין בכלל שערות. כשנכנסים יותר פנימה ומגיעים למה שנקרא לפי שמואל הקרס הפנימי, יש יותר שערות בדופן הפנימי, אבל עדיין לא כמו כשנכנסים עוד יותר פנימה ומגיעים לקרס החיצוני, שם הדופן הפנימית מלאה בשערות ממש כמו צמר. זאת החלוקה לפי שמואל. רבינה בשם רב מקרב את זה עוד יותר לכיוון הפה, והוא אומר הכוונה היא לטפח האחרון של הוושת. אגב, לפני כמה דפים ראינו גרסה אחרת בדעה הזאת שכוונה היא לטפח הראשון של הקרס. בכל אופן, אלה שלוש הדעות שאומרות שהקרס הפנימי זה כן חלק מהקרס, אלא שזה החלק הקרוב יותר לכיוון הוושת. עכשיו נוסיף פה דעה נוספת, דעה חמישית, לא בדיוק לפי סדר הגמרא, וזה רבי ישמעאל שהוא אומר שהקרס הפנימי זה הסתומך. רש"י אומר שהוא לא יודע למה הכוונה, אבל די ברור מהמשך הגמרא שזה איפשהו כן באזור הקרס. זו הדעה החמישית. הדעה השישית זה גם כן שזה חלק מהקרס, אבל לא החלק הקדמי, כלומר לכיוון הפה, אלא להפך, החלק האחורי יותר. הדעה הזאת של רבא בר אבונה, הוא אומר שזה המפרטה, כלומר אחרי השחיטה, כשהטבח תולה את הבהמה וחותך את הבטן בשביל להוציא את המעיים, אז כל מה שבעצם יוצא משם, זה נקרא הקרס הפנימי. זו הדעה השישית. והדעה השביעית והאחרונה אמרו במערבה בשם רבי יוסי ברבי חנינה, שהכוונה היא לכל הקרס, כלומר בכל הקרס נקב מטריף. אז מה זה הקרס החיצוני? הקרס החיצוני זה לא הקרס, אלא הבשר והשרירים שחופים את הקרס, כלומר מה שמקיף את כל הקרס, לא איפה שהצלעות אלא יותר אחורה, זה נקרא הקרס החיצוני, ושם לא מספיק נקב בשביל להטריף, אלא צריך שיקרה ברובו. אז עד כאן הדעות השונות, ראינו דעה שזה הסניה דיווי, שזה בכלל במאיים, ראינו דעות שזה בחלק הקדמי של הקרס, ראינו דעה שזה בחלק האחורי, כלומר המפרטה, וראינו דעה שהכוונה היא לכל הקרס. אלה הדעות, והגמרא מספרת שבנהר דעה פסקו כמו רבא בר אבונה, כלומר שזה המפרטה, ושאלו אותם איך אתם לא חוששים לשאר הדעות, והם אמרו קודם כל רוב הדעות כלולות במפרטה, כלומר גם הסניה דיווי וגם האיסתומכה וגם המקום שאין בו צמר וגם המקום שבו הקרס צרה, כל זה כלול בתוך המפרטה, כלומר כשחותכים את הבהמה כל זה יוצא, ולכן אנחנו יוצאים ידי חובת גם שאר הדעות ומטריפים בכל האזורים האלו גם בנקב. עכשיו אמנם יש שתי דעות שלא מסתדרות איתנו, כלומר רבי אבינה שאומר שזה הטפח של הוושת ומערבה שאמרו שזה כל הקרס ולא רק המפרטה, אבל לא נורא, אנחנו לא חוששים לדעות אלו, אנחנו מחמירים רק במפרטה ולא מעבר. ובזה סיימנו את החלק הרביעי של השיעור והגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק החמישי. החלק החמישי ממשיך לעסוק בקרס, הפעם נתמקד רק בקרס החיצונה, ששם אמרנו שלא מספיק נקב, אלא צריך שהקרס ייקרה ברובו, אבל עכשיו נראה שבעצם זה מחלוקת כמה צריך להיקרה. חכמים אומרים שצריך רוב, רב יהודה מחמיר קצת יותר, והוא אומר שצריך או רוב או טפח הקטן מביניהם. כלומר, אם מדובר בבהמה קטנה, אז ברגע שיש רוב זה מטריף, אפילו שזה לא טפח, ואם מדובר בבהמה גדולה, אז ברגע שיש טפח קרוע, זה מטריף, אפילו שזה לא רוב. עכשיו שואלת הגמרא, לגבי המקרה שזה רוב, אפילו שזה לא טפח, מה החידוש? הרי ברור שזה מטריף, אפילו חכמים אומרים שרוב מטריף. עונה הגמרא, והאמת היא שהתשובה לא ממש ברורה לראשונים ולאחרונים, היא אומרת, היינו יכולים לחשוב שאומנם עקרונית מספיק רוב, אבל היינו חושבים שאם מדובר בבהמה כזאת, שהכרס שלה הוא ממש קצת פחות משני טפחים, ואז יוצא שהרוב של הכרס הוא ממש קצת פחות מטפח, היינו חושבים שאם זה כבר כל כך קרוב לטפח, אז אולי כבר נצריך טפח בשביל להטריף. זה מה שהיינו חושבים, כמה שמלן שלא. אלא ברגע שיש רוב זה מטריף, גם אם אין טפח, אפילו שהרוב הזה הוא ממש קרוב לטפח. זאת התשובה, וכאמור הראשונים והאחרונים מהירים שלא ברור מה הווה מינה, למה שנחשוב שבגלל שזה קרוב לטפח נצריך טפח, לכן תראו בתוספות שהוא משנה את הגרסה, אבל לא נוכל להיכנס לזה כאן. בכל אופן עד כאן, הסעיף הראשון, בחלק השישי של השיעור, נזכיר שוב, לפי חכמים צריך רוב, לפי רב יהודה, או רוב, או טפח, הקטן מביניהם. עכשיו סעיף שני לגבי זה, לפי רב יהודה, שאומר שגם טפח מטריף, אומר גניבה בשם רב אסי, שאם יש קרע עגול שהקוטר שלו הוא לא טפח, בכל זאת, אם הוא בגודל כזה, שאם מותחים אותו, אז זה כן יוצא טפח, אז זה גם מטריף לפי רב יהודה. איזה גודל זה? אז בהתחלה גניבה אומר בשם רב אסי שזה בגודל של מטבע סלע, אחרי זה רב חייא בר אבא אומר בשם גניבה שצריך טיפה יותר מסלע. בכל אופן זה לגבי קרע עגול, ובזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', ועד כאן החלק החמישי של השיעור. החלק השישי והאחרון זה לגבי כשמצאנו מחט בבית הכוסות. עכשיו אם המחט הזאת לא נעוצה בתוך הבשר, אז ברור שהיא לא מטריפה. כי כמו שראינו לפני יומיים, ההנחה היא שהמחט הגיע דרך הפה, היא לא נקבעה שום דבר בשביל להגיע לשם, וממילא אם אין נקב זה לא מטריף. אבל מה קורה אם המחט כן נעוצה מבפנים בבשר של בית הכוסות? אומרת הברייתא, וגם את זה ראינו לפני יומיים, תלוי, אם זה רק בדופן הפנימית, זה קשר, כי הדופן החיצונית עדיין מגנה, והבמה לא הייתה מתה מזה. אבל אם המחט עוברת דוח, כלומר נקובה בשתי הדפנות, אז זה כן טרף, אבל כאן יש תנאי, וזה הולך קצת להפתיע. התנאי הוא שעל המחט יש קצת דם. למה? כי אמנם המחט נכנסה לבית הכוסות כשהבמה הייתה חיה, אבל מי אמר שהיא ננצה בבשר כשהייתה חיה? אולי ננצה שם אחרי שכבר שחטו, ותוך כדי שהזיזו את הבמה, זה גרם למחט להינץ. לכן אומרת הגמרא, בשביל להטריף, צריך שיהיה קצת דם על המחט. זה מראה שהיא ננצה שם עוד כשהבמה הייתה חיה. אם המחט יבשה לגמרי, אז כנראה שהיא ננצה שם אחרי שהבמה כבר נשחטה, והלב כבר לא פועם, ואז כבר לא יורד דם, וממילא הבמה תהיה קשרה. זה החידוש לגבי מחט. עכשיו מסתבר שזה נכון לא רק לגבי מחט בבית הכוסות, אלא לגבי כל המחטים שדיברנו עליהם בדפים האחרונים, כמו בכבד ובריאה, אבל שואלת הגמרא, למה דווקא במחט? כלומר, למה כשמוצאים סתם נקב בלי מחט, אנחנו לא אומרים את אותה כולה שרק אם יש שם קצת דם, אפשר להניח שהנקב נעשה לפני השחיטה, ואם אין דם, כנראה שזה נעשה אחרי. עונה הגמרא, זה לא אותו דבר. כשיש סתם נקב, כלומר שלא רואים מחט, אז גם אם היה שם דם, יכול להיות שהוא נשטף על ידי כל הנוזלים שיש בגוף. לכן זה שאתה לא רואה כאן דם, זה לא סיבה להכשיר, כי יכול להיות שכן היה. לעומת זאת, כשכלי הנשק לפנינו, כלומר יש פה את המחט, אז אנחנו כן מצפים שעל המחט יישאר איזשהו סימן של דם, ואם אין, כנראה שהיא ננצה בבשר רק אחרי השחיטה ואפשר להכשיר. עד כאן הדין לגבי מחט בבית הכוסות, כאמור רק אם זה נקוב בשתי הדפנות זה מטריף, וגם זה רק אם יש סימן של דם. ועכשיו לסיום, הגמרא מספרת על זה סיפור. הסיפור הוא על רב אבירא שהגיע מארץ ישראל לבבל, והוא אמר משהו מאוד מפתיע בשם רבי. הוא אמר שמחט שנמצא בבית הכוסות, גם אם היא רק נעוצה בצד הפנימי, כלומר לכאורה לא עברה גם את הצד החיצוני, זה מטריף. עכשיו הבאי שמע את זה, הוא אמר, זה לא יכול להיות, הרי המשנה אמרה שזה לא כך. אם רבי חולק על המשנה, אז הוא ניסה לקרוא את רב אבירא אליו, רב אבירא לא בא, בסוף הוא הגיע וטרח להגיע עד רב אבירא, והוא אמר לו, תגיד לי בדיוק מה היה כשרבי אמר את זה. ורב אבירא אמר לו, מה שקרה זה שהייתה מחט נעוצה מבפנים, אבל מבחוץ גם ראו איזשהו סימן של דם. עכשיו לא להתבלבל, זה לא קשור לסימן של דם שדיברנו עליו מקודם, כלומר זה לא רק שהיה סימן של דם על המחט מהצד הפנימי, אלא ראו סימן של דם מול המחט בצד החיצוני, אבל לא ראו את המחט עצמה שם, ורבי בכל זאת אמר שזה טרף. אז מכאן למד רב אבירא שגם אם זה רק נעוץ בצד הפנימי ולא החיצוני, זה טרף. אבל אמר רביי, בשביל מה טרחתי לבוא עד אליך? מה שאמרת עכשיו זה בעצם הדין של המשנה. פשוט רבי כשהוא אמר את זה, אמנם הוא לא ראה את המחט עצמה בחוץ, אבל כיוון שהוא ראה דם בצד החיצוני, הוא הבין שהמחט הזאת כן עברה את שני הצדדים, פשוט כנראה נמשכה חזרה פנימה, ולכן הוא הטריף, כי גם הוא מסכים שלא מספיק שהמחט נעוצה רק בצד הפנימי, אלא צריך שהיא תנעץ בשני הצדדים מהבפנים ועד הבחוץ. עד כאן הסיפור, ועד כאן החלק השישי של השיעור, הגענו לאמצע נון א' עמוד א', נעצור כאן, נחזור למה שראינו, חילקנו את השיעור לשישה חלקים, בחלק הראשון ראינו שאם יש נקב במעיים זה מטריף, אבל אמר השבג שאם הלכה של המעיים סותמת אז זה לא מטריף, אבל הגמרא לא פסקה כך, כי לדעתה זה לא נחשב סתימה טובה. בסוגריים גם ראינו דין של רבי שמעון לגבי אבלות, ושם כן פסקנו לכולה כרבי שמעון. בחלק השני דיברנו על הדין של מקיפים, כלומר עושים עוד נקב בשביל להשוות בין הנקבים ולראות אם זה נקב ישן או חדש, וראינו את זה לגבי מעיים, לגבי ריאה ולגבי הקנה. הערנו על זה כמה הערות. לגבי המעיים אמרנו שצריך לעשות למשמש בנקב החדש בשביל שבאמת יהיה אפשר להשוות, ולגבי הריאה והקנה בהתחלה הגבלנו קצת ואמרנו שצריך להשוות דווקא באותו צד או דווקא באותה חוליה, אבל אחרי זה הרחבנו שאפשר להשוות בריאה בין שני צדדים או בקנה בין שתי חוליות, אבל לא להשוות מגדול לקטן בריאה או מאחור על הקדימה בקנה. זה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על החלחולת, שגם שם נקב מטריף, אבל במקום שבו היא דבוקה בין הירחיים, שם נקב לא מטריף, כי הצועה לא תצא לתוך הגוף. לפי רבי יוחנן מספיק שרוב ההיקף נשאר, לפי רבה בשם רב נחמן צריך שלפחות יישאר רוחב כדי תפיסה. זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על הקרס הפנימי והחיצוני, שבפנימי נקב מטריף, בחיצוני צריך שיקרה ברובו, וראינו שבע דעות שונות לגבי מה זה הפנימי ומה זה החיצוני. דעה אחת זה הסניה דיווה, שזה בכלל במעיים, עוד שלוש דעות שזה החלק הקדמי יותר, כלומר לכיוון הפה של הקרס, עוד דעה שזה הסתומכה שאנחנו לא יודעים מה זה, דעה נוספת זה המפרטה, שזה כשקוראים את הבטן למטה זה כל מה שיוצא, ודעה נוספת זה כל הקרס. וראינו שבנהרדה פסקו שזה המפרטה, שזה כולל הרבה מהדעות שראינו, אבל לא את כולם. זה היה החלק הרביעי. בחלק החמישי דיברנו עוד על הקרס החיצוני, שאמרנו ששם רוב מטריף, אבל זה רק דעת חכמים. רב יהודה אומר שזה או טפח או רוב, הקטן מביניהם, ואם זה בצורה של עיגול, אז מספיק גודל של קצת יותר מאיסר בשביל להטריף. ובחלק השישי והאחרון דיברנו על מחט בבית הכוסות, שהיא נעוצה מבפנים, אז אם היא נעוצה רק בדופן הפנימית זה כשר, אם בשניהם זה טרף, אבל בתנאי שעל המחט יש קצת סימן של דם, כי זה מראה שזה קרה לפני השחיטה ולא אחרי. כל טוב.